רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו נבלה כאן שעה קלה. כאמור, התוכנית שלי עוסקת במפגש של נומרולוגיה עם אורחים ואורחות. להם סיפור מעניין ומעורר השראה. היום יהיו לנו שירים, נדבר על נומרולוגיה, על יחסים בין אנשים. מאזינות ומאזינים, ללא ספק, השבוע האחרון היה מוקדש למלכת האנגליה. מלכת אנגליה הלכה לעולמה והיא בת 96. בשיבה טובה, בסך הכל מתה במיטתה, מיטת נשיקה. ראיתי אותה בטלוויזיה יומיים לפני כן, מעניקה לראשת ממשלת בריטניה מכתב הסמכה, והיא הייתה על הרגליים עם חיוך. אז באמת היא הלכה במיטת נשיקה. ומי מתמנה במקומה? יחי המלך צ'רלס השלישי. גם הוא בן 73, בן הגיל השלישי, לא בחור צעיר. ואני מאמינה, אני מאמינה שהוא גם יעשה שינויים בממלכה, וגם את שנות שלטונו יזכרו. יחד עם זאת, עם כל מה שקרה השבוע, היה עוד משהו שתפס לי את העין השבוע. ראיתי סבא בן 80, שנסע לטיול יחד עם שני הנכדים שלו במזרח. ראיתי את הסבא צולל וטס במצנח, עושה אקסטרים ונהנה עם הנכדים. ולמה אני מספרת לכם את כל זה על מלכת אנגליה ועל סבא בן 80 שעושה אקסטרים? כי בכל גיל אפשר ורצוי. אפשר גם בגיל 73 להתחיל קריירה חדשה. אפשר לנסוע, אפשר לחלום, אפשר הכל בהתאם למגבלות של כל אחד. והמסר שלי היום אליכם, מאזינות ומאזינים, כששואלים בן אדם בסוף ימיו, על מה אתם מצטערים? הם לא מצטערים, אנשים מבוגרים, על מה שעשו ונכשלו. אנשים שמצטערים, הם מצטערים על דברים שלא עשו. לכן, המסר שלי, במידה ויש לכם חלום, במידה ואתם רוצים לעשות משהו, זה הזמן. לכו לעשות. אל תחכו שיהיה מאוחר מדי. אני נעמי חייקה, אני נומרולוגית, מאמנת אישית ומומחית לגיל השלישי מטעם מכון אדלר. אני מרצה, אני בעלת קליניקה פרטית בשוהם. אתם מוזמנים לדף הפייסבוק שלי, נעמי חייקה בשילוב נומרולוגיה בעברית. סמנו לי לייק. מספר הטלפון באולפן הוא 03-677-3636. אתם מוזמנים להשאיר לנו הודעות גם בוואטסאפ של רדיו סול, יש מישהי שמקבלת את ההודעות, 053-807-1213. והיום התוכנית שלי מוקדשת לגיל השלישי, תחום שבחרתי לעסוק בו. אז אם אתם בגיל השלישי, אם יש לכם הורים בגיל השלישי, אם אתם מחוברים לתחום הזה, אני מזמינה אתכם להזין לתוכנית ולהזמין עוד אנשים להזין לתוכנית שלי. יש לי היום אורחת מדהימה שכדאי לכם להכיר. גברת זיוה שוויטלובסקי, אני כבר פותחת לך את המיקרופון. צהריים טובים, אחר הצהריים טובים לך.
גם לך, בכל טוב.
זיוה, אני שמחה מאוד להריח אותך כאן אחר הצהריים. מה שלומך?
מצוין.
יופי. אני רוצה להציג אותך למאזינים שלי, זיוה, מי שלא מכיר אותך. את זיוה אני מכירה למעלה מ-20 שנה. זיוה היא שכנה שלי. אנחנו מתגוררות ביחד בשוהם, באותו רחוב, באותו קיבוץ. אנחנו קוראים לרחוב שלנו קיבוץ. זיוה היא אישה מעוררת השראה בעשייה שלה ובמי שהיא. זיוה היא שורדת שואה. זיוה היא ממקימות העיר מודיעין. היא שמה את אבן הפינה לעיר היפה ונשמע על זה בהמשך. ובנוסף, זיוה היא פעילה חברתית ויש לה סיפור חיים מעורר השראה ויוצא דופן. אני שמחה לארח אותך כאן, זיוה. אנחנו נצא לשיר ראשון, ולאחר מכן אנחנו נכיר אותך גם מסיפור חייך וגם דרך המספרים הנומרולוגיים שלך, ונראה מה הם אומרים. מה את אומרת?
בהחלט. אני לא יכולה להגיד שאני שמחה, אבל רוצה שאתם תכירו את הדור שלי, שאני נולדתי וגדלתי, שלא הייתה ציפחית שכולה דבש, ולא היו לי כל הזמן חיים נהדרים, מאחר ואני ניצולת שואה. זה מתחיל, אבל לסוף אני מקווה שלא יהיה כל כך מהר. אני תורמת את מה שביכולתי, ואספר לכם גם דוגמה שאולי אפשר לקחת ממנה גם, שלא לאבד תקווה.
אז נהדר, נצא לשיר ונכיר את זיוה.
והרוח בגבי נוסע בדרכים שהיו נוף ילדותי. הרסתי חלומות והם הולכים איתי, והתמיד ניצבת כמו סלע לצידי. בבית קפה קטן במזרח הישר, קסם על המים ושיר ישן נושן, נשבענו אמונים עד קץ כל הימים, ביקשתי אהבה עצרתי בחיים. שהיו לי נחמה, בנינו לנו בית בשם אהבה. עברנו יבשות, חצינו גם ימים, ועם הזמן למדנו לרקוד את החיים. בבית קפה קטן, במזח הישן, על המים ושיר ישן נושן, נשבענו אמונים עד קץ כל הימים. ביקשתי אהבה, מצאתי בחיים. הדרך והרוח בגבי, פגשתי מלאכים והם הולכים איתי. חיכיתי לך ימים, חיכיתי לך שנים, ואת הלכת איתי בתלם אוהבים. בבית קפה קטן במזרח הישן, על המים ושיר ישן נושן, נשבענו אמונים עד קץ כל הימים. ביקשתי אהבה, מצאתי בחיים. יצאתי אל הדרך והרוח בגבי, נוסע בדרכים שהיו נוף ילדותי, נוף ילדותי.
זיווה, אתמול ראיתי בחדשות את ראש ממשלת ישראל יורד מהמטוס, נוחת על אדמת גרמניה, ויורד מהמטוס יד ביד עם שורדת שואה. זה היה מאוד מאוד מרגש. גם את שרדת את השואה. ספרי לנו בבקשה, זיווה, איפה נולדת, באיזה גיל את חווית את השואה, איך זה מהעיניים שלך?
ערב טוב לכולם, צהריים, אחר צהריים, טוב לכולם. שמי זיווה שוויטלובסקי לבית אייזנר. אני נולדתי ברומניה, בעיירה קטנה שקוראים לה סבן. לאבא שבא מפולין והכיר את אמי ונישאו, אמי נולדה ברומניה. אני גדלתי בעיירה הזאת 3 שנים ראשונות לחיי, וכעבור 3 שנים הוציאו אותנו מהבתים בצורה שלא אי אפשר לתאר את זה. אמנם הייתי בת 3, אבל הזיכרונות לא עוזבים אותי. פתאום דפקו לנו בדלת וראינו ז'נדרמים, ראינו חיילים רומנים עומדים בדלת, ונותנים הוראה לאמא שלי ולאבא שלי, קחו לכם את מה שאתם יכולים לשאת על גבכם, ותצאו מהבית, אנחנו מסיעים אתכם, ולא אמרו לנו לאן, ולא אמרו מה, ולא יכינו אותנו. אמנם הייתי בת 3, אבל למדתי בצד, וראיתי את הדמעות של אמא, לא יכולתי לעמוד בכך, וזזתי הצידה. לקחנו אמא ארזה כמה שיכלה לאחים הגדולים שלי, תרמיל צד, שיוכלו לקחת את המינימום שיוכלו לקחת. והצעידו אותנו, זה היה חורף, זה היה דצמבר, והצעידו אותנו לאורך הנהר שהיה בעיירה שלנו, לתחנת רכבת. אחי הקטן היה בן 3 חודשים, עטפה אותו בקר, נסע אותו על הידיים, וכך צעדנו עד לרכבות כמה קילומטרים. הגענו לעיירה שקוראים לה דורוחוי ברומניה, שם הורידו אותנו ונתנו לנו בית ספר לישון על הרצפה, שלא היה שום כיסוי עלינו, אל תשכחו, זה היה דצמבר, זה היה חורף אירופאי ממש. וככה היינו שם איזה 3-4 ימים עד שאספו עוד מעיירות, עוד אנשים, והתחילו להעביר אותנו לאוקראינה. ואיך עברה עלינו הדרך? קודם כל צעדנו ברגל קילומטרים. אמא שלי נסעה את אחי הקטן, עטוב בקר. אני צעדתי לצידה, כאשר השלג עוטף אותנו, והבגדים שהיו עלינו כבר לא היו, ספגו את כל הרטיבות והשלג. תראו לעצמכם משפחה של 4 בנים, ואני בת יחידה, צעדנו אחרי שיירה. אחים הגדולים שלי הצליחו כן להשיג את השיירה, אבל אמי ואחי הקטן ואני פיגרנו אחרי השיירה, כי היה בכל זאת שלג וללכת, וזה לא היו דרכים ישרות וסללו אותם. ממש פיגרה וקיבלה עם זרדים שמאוד כואבים מכות על הרגליים, והיא לא היו לה מכנסיים, היא הלכה עם גרביים קצרות, והתחננה בפניהם, תעזבו אותי, אני אגיע לשיירה. ואז דודי, שהלך מאחורינו קצת, ראה את המצב של אמא, וראה איזה עגלון עם הסוס נראה זקן ומסכן, והוא שילם לו כסף, והוא אמר, קח את האישה הזו עם הילדים הקטנים, ותנסה להשיג את השיירה. עלינו ונסענו אולי קילומטר לא יותר, ואמר, אני יותר לא מסוגל עם הסוס שלי ללכת, מצטער, תרדו. וכך אנחנו נשרב, החיילים הרומנים לא היו כל כך נדיבים אלינו, עם זרדים נתנו לי עם המכות על הרגליים, והייתה נאלצת ככה ללכת לאורך קילומטרים. לא אעלה אתכם בסיפור זוועה, כי יש סיפורים הרבה יותר זוועתיים. סוף כל סוף הצלחנו להדביק גם את השיירה, כמובן בהבדל של שעות, והכניסו אותנו לאיזה חדר צפוף,
זיבה,
מלא אנשים.
זיבה, רגע, שנייה. את מספרת באמת סיפור, ואני מסתכלת עלייך, אני רואה כאילו את רואה את זה בעינייך, אני מרגישה עלייך שאת כאילו חשה את כל מה שעברת שוב. ואת היית רק בת 3. ילדים בגיל 3 בדרך כלל לא זוכרים מה שעבר עליהם, ואני פשוט שומעת, והמאזינים גם, שאת זוכרת לפרטי פרטים מה שקרה. איך את מסבירה את זה? בגלל, למה את זוכרת את זה ככה לפרטי פרטים? מה היה שם?
כי זה היה סבל, וזה לא רק היה סבל שלי, היה גם סבל של אמא שלי, וקשה היה לי, למרות שהייתי ב3, קשה היה לי להשלים עם זה. ודברים כאלה לא שוכחים.
לא שוכחים. אז עברתם תקופה מאוד מאוד קשה. את סיפרת לי בשיחה מקדימה שהיה גם רעב, נכון? ספרי על הרעב שהיה. ספרי את ה... את סיפרת לי שחזרת מבית הספר, רעבה קצת גדלת.
זה היה ברומניה.
זה היה ברומניה. אז בואי תספרי לי אבל את הסיפור על הרעב, שחזרת מבית הספר, לא היה אוכל, ספרי. זה היה הרבה אחרי, נכון? אז בואי נקפוץ קצת, נקפוץ קצת, כי אני רוצה באמת בשעה הזאת שנספיק לגולל את כל הסיפור. מה חשוב לך? בואי תספרי.
נכון, את צודקת, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל דברים שיצמררו לא רק את אוזני, את אוזני המזינים, את אבי הגרמנים לקחו לעבודה כפייה. השאיר את אמי עם 5 ילדים קטנים. ואני ראיתי שאמא שלי אחי הקטן והיא עדיין הניקה אותו. היא לא יכלה להשביע את רעבונו, וכי לא היה לה מספיק חלב. ואנחנו היינו בגטו, על ממש צמוד לגטו, היה שוק של האוקראינים. ואני ראיתי ששם יש תקופה של דובדבנים, והגויות אוכלות את הדובדבנים וזורקים את החרצנים על הרצפה. אמרתי, אני אברח מהמחנה ולא יראו אותי כי אני קטנה, ואסוף את הגרעינים, אני אפצח אותם, אתן לאמא את הגרעינים, אולי היא תוכל להכיל את אחי ויהיה לה מה שהוא יוכל לשרוד. ובכן, למה אני מספרת את זה? כי תראו, ילדה בת 3, 3.5, הרעב והמראות עד כמה הקפיצו. אז תתארו לעצמכם את העם היהודי עד כמה שהוא סבל, וזה קצת במעט מה שאפשר היה לספר לכם.
כן. אז את בילדה בת 3.5 הבנת שיכול להיות שהגרעינים של הדובדבנים יסביעו את רעבונה של אמך. אני חושבת שהסיפור המדהים הזה שלך מלווה אותך לאורך שנות חייך, היוזמה, היכולת לחשוב מחוץ לקופסה. אני מכירה אותך, והמאזינים שלנו תכף יספיקו כמה שאפשר בשעה להכיר אותך, עד כמה בעשייה שלך מלווה באמת בחשיבה כזאת. אז את גדלתם במחנה. ספרי איך נקראת זיווה. האם זיווה נולדת עם השם הזה?
לא. שמי זלדה.
נקראת זלדה.
נכון. היה, ברומניה. אני מרומניה לא באתי ישר ארצה. אנחנו עלינו, מאחר ואבי היה יליד פולין, ורצינו לעלות לארץ מרומניה, אי אפשר היה לעלות. אז אנחנו היינו שנתיים בפולין. אני למדתי שמה כמה, את השנה וחצי שהיינו שמה, עם אחי הקטן. נסעתי בטראם, שבחיים שלי לא ראיתי מה זה, וילדה בת 7 לוקחת את אחריות על האח הקטן ונוסעת לבית הספר, וככה אנחנו עברנו עוד 2.5 בפולין, כי הגשנו בקשה לעלות לארץ והיינו נאלצים לחכות בינתיים.
זה היה לפני קום המדינה שעוד
כן,
אי אפשר היה לעלות.
נכון, זה היה בשנות 46-47.
לפני שהמדינה קמה.
נכון. ואני נאלצתי לשמור, ילדה בת 6.5, גם על עצמי וגם על אחי, כי שני הוריי עבדו, ונפתח קיבוץ בביאלאווה, בפולין, ואבי אמר, קראו לי זלדה, אני אביא אותך אל הקיבוץ, ובזכותך יתקבלו אישור עלי הארצה, גם אנחנו נעלה. זה לא היה כך. אבי הגיש את הבקשה וקיבל את אשרת עלייה לפני שהקיבוץ עלה, ועליתי ארצה, הייתי בת 9. ומשם, אם אתם רוצים לשמוע את הסיפור, איך אני העברתי את כל הזה.
אז בואי נשמע. אז את אומרת שאת נקראת זלדה, הגעת לארץ, ואז מה קרה?
הגעתי לקיבוץ, והילדי עולים שאמורים היו להיות החבורה שלי מהכיתה, היו בחופשה, זה היה בראש השנה, והמורה אמר, תשמעי, קוראים לך זלדה, זה לא שם עברי, שהילדים לא יצחקו ממך, בואי נחפש איזה שם שיתאים לך גם. איך את רוצה שיקרו לך, זיווה או זהבה? אמרתי, זלדה וזיווה נראים לי. ובכן, מאז קוראים לי זיווה.
אז בחרת את השם זיווה, עברתת את זה, ואני רוצה לומר לך, התוכנית שלי עוסקת גם בנומרולוגיה, ומה אומר השם זיווה מבחינה נומרולוגית?
רוצה לשמוע?
בואי תשמעי. אז קודם כל זלדה, זלדה בגרמנית זה לוחמת, נכון? אני בדקתי, וזלדה בגרמנית זה לוחמת. אז את לוחמת לא קטנה, אני חייבת לציין. וזיווה, יש לזה את אותו ערך נומרולוגי כמו לזלדה. אז בואי תראי מה אומר הערך הנומרולוגי של השם שלך. אז המשמעות שהשם זיווה זה אור, זה שמחה. זה שם שמבטא יופי, מבטא אדר ועוד. הניתוח הנומרולוגי מדבר על אנשים שעומדים תמיד בראש. אנשים ראשוניים, אנשים שאפתנים, אנשים מקוריים, יצירתיים, כאלה שהולכים בדרך שלהם ולא דווקא על פי מה שהחברה מכתיבה להם. את אישה רגישה עם ביטחון עצמי, זה הכל מהערך של השם שלך. הערכה עצמית גבוהה, אמונה פנימית גבוהה. יש אמונה פנימית, השם שלך מוביל אותך עם האנרגיה הזאת. מנהיגות, אומץ לב ויכולת תפקוד במצבי חירום. עם זאת, גם יכולת להתעקש ולא תמיד להתפשר על דברים. יש לך יכולת להביע חמלה. מה את אומרת?
זה כל כך נכון שאני בעצמי לא יכולה להאמין עד כמה שזה נכון. כי אני מנסה לשחזר את חיי מילדות ועכשיו, שאני כבר סבתא ולא רק סבתא, סבתא רבתא לנינים. וגידלנו, גם בעלי ואני, ארבעה בנים, שלושה מהנדסים וטייס. וזה לא קל.
נכון.
כי כל הדרך שאנחנו עברנו לממש בחוסר קול, כי הורינו כשהגיעו ארצה גם לא היו שפע של יכולות, ובמו ידינו ובמה שאנחנו יכולנו עזרנו, ואנחנו גאים במה, למה שהגענו.
אז זיווה, אנחנו נצא לשיר, ואחר כך אני אשמח לשמוע איך הקמת עיר בישראל, שזה באמת סיפור מופלא. איך את הקמת עיר בישראל, יחד עם עוד אנשים כמובן, לא לבד, אבל נשמע את השיר ואחר כך.
הדרך היורדת מן הכפר בין עצי העלונים והאלה נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה אך איני יודעת מה קרה, מי עבדה הדרך הברוכה, מי עבדה הדרך אל הכפר, הדרך בה רציתי לשוב בחזרה, אל הדרך הקסומה של ילדותי, אני שווה בחסות הערפל ונוגעת בכולם בפניהם ובקולם כמו נוגעת בארץ ישראל ונוגעת בכולם בפניהם ובקולם כמו נוגעת בארץ ישראל אך איני יודעת מה קרה היא עבדה הדרך הברוכה היא עבדה הדרך אל הכפר הדרך בה רציתי לשוב בחזרה מה אני עוברת, מה אני זוכרת כל מה שהשארתי שם עוד ניצב הבית בין עצי הזית רוח באה מן הים עוד ניצב הבית בין עצי הזית רוח באה מן הים ואני עוברת ואני זוכרת וליבי עודם שם הרוקים הלבנים את הנפש לא תמצא מנוחתה
אני קמה מאפר, אני שבה אל הכפר, כמו ילדה שחוזרת אל ביתה. מה אני יודעת מה קרה, היא עבדה הדרך הברוכה, היא עבדה הדרך אל הכפר, הדרך ברציתי לשוב בחזרה.
זיווה, מודיעין היא אחת הערים שהוקמו בשנים האחרונות. כמדומני בשנת 1984 התחילו לעבוד על בניית העיר מודיעין. אריאל שרון הוא שהחליט להקים רצף והחליט על הקמת העיר הזאת. והיא הוקמה כעיר בין תל אביב לירושלים. אני בתור צעירה אז, אני זוכרת את השיירות של המכוניות של האזרחים שרצו עצו לקנות שם דירות. את ומשה שכטר הייתם ממקימי העיר. ספרי על כך.
נומי, תרשי לי, קשה לי לקפוץ מילדה בקיבוץ ישר להקמת העיר.
בבקשה.
אני עושה את הרצף הקטן של החיים שלי ש... אלפים ומיליונים עברו את זה.
בבקשה.
כאשר עזבתי את הקיבוץ, הייתי בת 13, והתיכון עלה כסף, ולהוריי לא הייתה אפשרות לשלם עבור זה. יצאתי לעבוד בתור פקידה, הלכתי לבד וחיפשתי עבודה, ועבדתי בדורה שזה הבית חרושת לצעצועים, וכך המשכתי עד שהגעתי לגיל תיכון, ורציתי ללמוד בתיכון, אבל כבר לא היו מקומות ולא קיבלו אותי מאחר, ולא הייתה לי תעודה עם ציונים מהקיבוץ. אני גדלתי בדפנה. וכאשר הצלחתי למצוא בית ספר ערב, תיכון ערב, ולעבוד ביום, אז תראו לעצמכם ילדה בת 14, שלומדת, עובדת משבע בבוקר, יוצאת מהבית, עד ארבע, בחמש מתחילה ללמוד את התיכון, ב-11 בלילה מגיעה להדר יוסף באוטובוס. החיים לא היו סלולים מהרגע הראשון, אבל זה חישל אותי כפי הנראה. כי אני מספיק חזקה בשביל לעמוד גם בדברים קשים. כאשר הבן שלנו נהרג, הוא היה טייס, קשה היה לנו, אבל כפי הנראה שהאופי שלנו להמשיך לגדל את הדור הזה, יחזיק אותנו גם, כי גם בעלי ניצול שואה, והגענו להלום. עכשיו אמרתי, אחרי שגמרתי את התיכון, התגייסתי לצבא והייתי מדריכת גדנה. אחרי הצבא, אני ניסיתי, בנו ארבעה בנים, ואני אמרתי שאני חייבת גם לצאת לעבוד, כשהילדים היו כבר בני 3, הייתי עוזרת סגן ראש עיריית גבעתיים.
אז רגע, רגע, בואי רגע, אנחנו נעשה קצת סדר ב... את התחלת לעבוד בגיל 14, כי לא הייתה ברירה, והיה צריך לפרנס את המשפחה, נכון? ומגיל 14 עבדת והקמת משפחה לתפארת, יחד עם יצחק, בעליך המקסים, שאותו אנחנו גם מכירים ומאוד מאוד אוהבים, ונולדו לכם 4 ילדים, 4 בנים, נכון? 3, איך את אומרת, 3 מהנדסים
וטייס.
עכשיו, את כבר נגעת בזה, אז רק נזכיר את זה, כי אני חשבתי לדבר על זה בהמשך, אבל אם כבר נגעת בזה, אז 4 ילדים, ואחד מהם, לצערנו, הרב נהרג, הטייס, נכון? בתאונת טייס, לפני כמה שנים, אדר, זיכרונו לברכה, נהרג, ואת כאן סיפרת שלמרות שזו הייתה באמת, אין מילים לומר על הקושי, אתם הצלחתם כמשפחה לקום על הרגליים ולהמשיך בזכות הכוח, בזכות המשפחה, בזכות מה שעברת ובזכות זה שאת רוצה להמשיך ולגדל את המשפחה. עכשיו אנחנו מגיעים, נכון, לתקופה שהקמת את העיר מודיעין, יחד עם משה שכטר. אז בבקשה.
כן. פנו למשה שכטר, שמתוך ניסיון שהוא יבוא ויקים את העיר מודיעין, ואני הייתי עוזרת סגן ראש העיר, ואמר זיווה, אני צריך גם קצת עזרה, אולי את מוכנה גם לעזוב את עיריית גבעתיים ולבוא לעזור לי. אני הסכמתי והגענו, חוץ משה גבעות ויערות, לא היה שם שום דבר, לא היה לנו איכן אפילו לשים שולחן. ופנינו למכבים רעות שיעזרו לנו, אז להפך. עלינו לשים בגבעת סי את אבן הפינה, ואז היה במיוחד, אני לא רוצה להזכיר את שמו, מישהו שזרק עלינו אבנים.
כי הם לא רצו שיקימו
לא
שם
רצו עיר. לא רצו שתקום. מכבים רעות בשום אופן לא רצו עיר על ידם. הם רצו להיות יוניק. ובכן זה לא עזר להם. עזרתי להניח את אבן הפינה, ואין לנו שום מקום שאפשר לנהל את להתחיל לנהל את המשרד. פנינו לרעות, ושם באחד הסופרים שכרנו שני חדרים, וככה התחלנו להקים את המשרד. לא היה לאיפה לראיין את מנהלי המחלקות. אני זוכרת שאת מנהל, את המהנדס העיר, הייתי צריכה לראיין אותו ולדעת את מי אני מקבלת שיקים את העיר הזאת. ישבנו ברמת גן באיזה מסעדה וראיינו אותו וקיבלנו אותו לעבודה. ככה זה התחיל. ואחר כך היינו צריכים גם את הגזבר וגם אותו. אנחנו באיזשהו מסעדה ראיינו אותו וכך הקמתי את כל המחלקות.
לא היה לכם משרדים? לא היה לכם שום דבר?
לא היה לנו איפה להיות. עד שהקמנו את הצריף הראשון ואחר כך עוד צריף והיו כמה צריפים עד שאני זכיתי גם כאשר בנו את התיכון הראשון גם זכיתי לראות את התיכון במודיעין, וככה הקמנו את כל בתי הספר, והיום הכל מתפקד, ולא, אף אחד לא יכול לתאר לעצמו שממה אנחנו הקמנו עיר. ויש לי משהו שזה עד היום מלווה אותי, וזה בית העלמין.
אז רגע, אז אנחנו תכף נדבר גם על זה. אז את היית המנכ"לית הראשונה של העיר מודיעין, משה שכטר היה ראש העירייה הראשון, ואת היית המנכ"לית שלו, המנכ"לית הראשונה, והקמתם באמת מכלום, לא היה שם כלום, והיום יש עיר בישראל, באמת אחת הערים המצליחות, היפות. וכמו שאנחנו יודעים, לכל עיר מה צריך, אנשים שחיים בעיר, כמובן בתי ספר, גנים וכל מה שהקמתם שם, אבל גם אנשים מתים בעיר, וצריך להקים בית עלמין. אז איך הקמתם את בית העיר, את בית העלמין?
ובכן, התחילו לבוא אלינו כמובן תושבים, שהם כבר הם מבוגרים גם בחלקם, והתחלנו, הייתה לנו בעיה, אני לקחתי ג'יפ, התחלנו להסתובב, לקחתי איתי כמובן עוד מישהו שיעזור לי לפחות לא להיות לבד, ו... מסתובבנו ביערות, יער בן שמן, וחיפשתי איזשהו שטח מספיק גדול ולא הררי, כמו שכל הסביבה נמצאת שם, ופתאום נגלה לעיניי שטח ממש מיועד למה שאני מחפשת. ובאמת פתחנו שם את בית הכפרות והתחילו לדאבוננו, כמו שמתיישבים אנשים, גם מתים אנשים. ואני מצטערת להוסיף עוד דבר אחד, שהבן שלי קבור שם.
כן. כן, זיווה, אנחנו שומעים את העוצמות הבלתי נגמרות שלך, באמת, משורדת שואה. שעלתה לארץ ישראל בחוסר כל, חוסר כסף, ולמדת, ועבדת, וניסית, וילדת ילדים. אני גם יודעת שאת התחלת את הקריירה שלך רק אחרי שהילדים בגרו, נכון? את כאימא צעירה החלטת יחד עם יצחק שאת תגדלי את הילדים, ורק לאחר מכן יצאת לעבוד. ספרי באמת על הבחירה הזאת, שהיום היא לא מובנת מאליה.
אני רוצה רק להבהיר את הרגשות שלי. אני הרגשתי שילד זקוק, ולא הייתה לי שום הכנה נפשית לפני כן, כי אני הייתי הילדה הרביעית, לא הצלחתי לגדל את האחים שלי, ולא היה לי ממי ללמוד, אבל הייתה לי הרגשה שילד זקוק לאמא שלו, לפחות עד גיל 3. אמרתי, אני תוך כדי כך אעשה גם משהו, ונרשמתי לאוניברסיטה, ותוך כדי שגידלתי את הילדים, תוך כדי שעבדתי יותר מאוחר, יותר נכון, אני נרשמתי לאוניברסיטה כשכבר התחלתי לעבוד, והבן הגדול היה כבר בתיכון, והבן הקטן היה בן 3, אז יצאתי, התקבלתי לעבוד בעיריית גבעתיים, והייתי עוזר סגן ראש העיר, ואחר כך אני נרשמתי כשכבר הילדים התחילו להיות בגן, לאוניברסיטה, וסיימתי תואר ראשון מדעי המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ותוך כדי שעבדתי וגידלתי את הילדים ולא קרה לי שום דבר, ועכשיו אני נהנית רק מההשכלה שלי, כי אני ממשיכה עוד.
נהדר, אז זאת אומרת שאת בחרת להתחיל את הקריירה בגיל יותר מאוחר, ואת שלמה עם זה, ואני חושבת שגם דיברנו על זה שאת גם ממליצה היום למי שיכולה קודם לגדל את הילדים ואחר כך לצאת לקריירה, נכון? זאת דעתך.
כי זה אפשרי, ואני רואה על הילדים שלי לפחות, שזה נתן להם ביטחון, שהם הרגישו שהם באים הביתה, יש להם את האוכל המוכן, לא צריכים לדאוג לעצמם. האמא הכינה, האמא מלווה, הילד חולה, לא צריך לבקש בייביסיטר, האמא עם הילד, האמא מובילה אותו, ולפעמים גם נותנת לה עצות שהם בהחלט עזרו להם בחיים.
כן, אבל זאת בחירה. היום לצערנו נשים יוצאות כי אין ברירה גם לפרנסה וגם קריירה. ויש חלוקת משאבים היום בין הגברים לנשים. אבל זאת דעה, זו דעה שטוב שגם שתשמע.
וגם הוכיחה את עצמה.
וגם הוכיחה את עצמה. דיברנו ככה קצת על האובדן שלכם ועל באמת על הדר שנהרג. ואני רוצה לשאול אותך, מאיכן לקחת את הכוח, את העוצמה? אני יודעת שאת עברת את כל מה שסיפרת לנו, אבל מה את יכולה, מה את יכולה לתת למאזינים?
ראשית, צריך שיהיה גם בן זוג תומך. וזה היה ויש לי, שיהיה בריא בעלי יצחק. אני הייתי צריכה לחשוב על הילדים שנשארו. והאבל והמשפיע גם עליהם, והם לא אשמים בשום דבר. אז לכן אנחנו החלטנו, אי אפשר להמשיך את החיים כאילו לא קרה כלום. כי עובדה שהנכדים שלנו, הילדים שלו, יש לו שני בנים מקסימים, עד היום באים אלינו, והם יודעים מי זו סבא וסבתא, והם מקבלים את כל תשומת הלב מאיתנו. ואני ראיתי את זה בצורה כזאת, ואני, עם מי שאני מדברת, ואני עוד ממשיכה בחיים הציבוריים שלי, אולי נומית לספר.
אנחנו תכף כן, נדבר עליהם גם.
וזה נתן לי גם את הכוחות להתגבר על האסון שקרה. אבל כל אחד והאופי שלו, כל אחד ואורח החיים שהוא בוחר, אנחנו בחרנו בחיים האלה, ולנו הם הוכיחו כי כך צריך להיות, כי הנכדים שנשארו צריכים להרגיש שיש לי מוצאבא וסבתא שדואגים להם. ואני אגיד לכם עוד משהו שאנחנו חוסכים לכל ילד שנכנס לכיתה החמישית כבר כסף לאוניברסיטה. וזה גם חלק שסבא וסבתא הם יכולים, לא כל אחד יכול, אבל על מחשבה יכול לחשוב.
כן. אז זה מקסים, והכוח שאת נותנת כאן למאזינים באמת מעורר השראה. אני אומר, אנחנו עוסקים גם בנומרולוגיה, שאת נולדת ב-27 לאפריל 1938, והיכולת להתגבר על מכשולים נראית גם בתאריך הלידה שלך, ורואים גם את המסגרת הביתית שבה את נולדת, וזה הכוח הזה באמת נראה גם מהשם והעוצמה, גם מתאריך הלידה יכולתי לראות את זה. אז באמת אתם הכרתם עיר, ואת כבר רמזת שגם היום את עוסקת עדיין בעשייה ציבורית, ואני מכירה אותך ויודעת כמה את עושה וכמה את תורמת לציבור. אז ספרי לנו על הפרויקט הבאמת מעורר השראה של ידיד לחינוך שאת אחראית עליו בשוהם, והפרויקט הזה הוא פרויקט שחוצה בכל המדינה. אז בואי תספרי לנו על הפרויקט הזה.
ובכן, הפרויקט הזה אמנם היה קיים בתחילתו, כשגם אני נכנסתי לשוהם, כשבאו לבקש ממני שאני אתחיל להקים גם בשוהם את היחידה הזאת. ואני יכולה להגיד לכם שאני הקמתי אותה לפני 12 שנה בשוהם. ואני רוצה להגיד לכם שזה תורם לא רק לי, זה תורם לכל האנשים המקסימים שנרתמים. אנחנו יישוב קטן, וכבר הצלחנו קרוב ל-55 איש שיסכימו ללמד את הילדים שמתקשים, חלק מתקשים בלימודים, חלק גם צריכים את הלטיפה של הסבתא, ורוב האנשים שאנחנו, הם בהתנדבות כמובן, המילה הטובה של הסבתא והניסיון, ואני אספר לכם סיפור קצר שהיה...
רגע, אז אני רק אומר שאני ככה אכניס את זה למסגרת, שפרויקט ידיד לחינוך הוא פרויקט שבו סבים וסבתות מתנדבים בבתי ספר לסייע למורים בכיתות, נכון? ללמד את התלמידים.
שמתקשים גם בעיות רגשיות.
כן, הם יושבים בכיתות ומסייעים למחנך את הכיתה, שלעיתים יש 40 תלמידים בכיתה, ולמחנכת לבד קשה להתגבר על הכל, אז הם מסייעים להם, נכון? אתם מכשירים את המתנדבים, והם נמצאים בכיתות. עכשיו את רוצה לספר לנו סיפור מעניין על אחד המפגשים של מתנדב וילד או ילדה?
ילד,
ספרי, בבקשה.
ובכן, לא רק על הלימודים, לא רק במתמטיקה והיסטוריה, כל הדברים האלה עוזרים בדרך כלל לילדים שקצת קשה להם לעקוב אחרי הכיתה, אז לפעמים מוצאים את הילד, גם מלמדים אותו ועוזרים לו להבין את החומר הנלמד בכיתה. היה בבית ספר אחד ילד שלא חקרנו מה הסיבה, אבל הוא לא אהב לשבת סביב השולחן, אלא מתחת לשולחן. אחת המתנדבות שלנו הוציאה את הילד מהכיתה, והתחילה לספר לו כל מיני דברים, סיפורים, והתחילה למצוא חן בעיניו, שהוא יקבל את הביטחון אליה. ואחר כך התחילה לעזור בחומר הנלמד, בכיתה נפרדת. הילד הזה צמח, גדל, נכנס לתיכון, והוא אחד המצטיינים. ואני לא יכולה לתאר לעצמכם עד כמה אנחנו גאים שאנחנו יכולים לעזור לילד, שלא כל ילד זקוק לנו, אבל מי שזקוק לנו, אנחנו בשבילו.
אז אני הרבה בתוכנית שלי מדברת על התנדבות, והתנדבות ותרומה למען הקהילה. אני חושבת שזה לא רק נותן למי שאנחנו נותנים, אלא זה נותן גם הרבה ערך למתנדב. וכאן אני באמת שומעת על על ההתנדבות שלך ועל הריקוד של כל החומר הזה וכמה זה נותן לך. אני זוכרת שם סיפרת לי שהיה לך חלום, נכון? כשאת היית צעירה, במה רצית לעסוק?
רציתי להיות אחות. אחות רחמניה. אבל...
זה לא הסתייע.
למה?
כי, ספרי למה זה לא הסתייע.
פשוט אמרו, אחים שלי היו יותר מבוגרים ממני, אני הייתי הצעירה, הייתי הרביעית ולא החמישית, אבל היו לפניי שלושה, ובמיוחד אחי הגדול אמר, לא, אז בתקופה שאני רציתי ללמוד בבית ספר האחיות, האחיות גם היו מפנות את הסירים, והיו גם מסדרות את המיטות, לא כמו שהיום אחות מוסמכת. והוא במקרה גם הזדקק פעם להיות מאושפז, והוא ראה מה שעושים, את לא תלכי לסחוב סירים, את לא תלמדי אחות. והייתי ילדה ששומעת בכל האחים הגדולים, בכל ההורים שלי, ונאלצתי לשמוע מה שהוא אומר, ולא עד היום אני אוהבת את המקצוע, ואני יכולה לספר מה אני עושה היום.
אז זהו, אז אני רוצה, אמרתי בהתחלת התוכנית שצריך להגשים חלומות, נכון? וכל אחד, אם יש לו איזשהו חלום, אז, והוא לא עשה אותו, אז אפשר לעשות אותו בצורה אחרת. אז בואי תספרי מה את עושה היום.
בעלי עבד 20 וכמה שנה בתל השומר, הוא היה עצמאי קודם, בשיבה. קודם הוא היה עצמאי, ואחר כך הוא כבר נמאס לו, אז הוא יצא לשוק הפרטי
הציבורי. כן, הוא עבד בתל השומר.
והוא רצה להתקבל לשיבה. ובא למנהל המחלקה למכשירים רפואיים, ומנהל המחלקה אמר, לא, אין לך ניסיון בזה, אתה כבר מבוגר, אתה כבר מעל 40, 47, לא, אני לא אקבל אותך. טוב, בשביל מה יש לו גם אישה? אישה פגשה בן אדם מקסים, אני לא רוצה להזכיר את שמו, שהוא היה, הייתה לו עמדה בשיבה, והוא הכיר את בעלי, והוא ידע שהוא בן אדם מוכשר, ואמר למנהל המחלקה, כדאי לך לקחת אותו. לקח אותו, לא הייתה לו ברירה. ואחר כך בעלי היה אחראי על כל מכונות הנשמה בבית החולים.
יצחק הוא איש מאוד מוכשר, מאוד מאוד מוכשר, והם זכו בו.
כן, הם זכו, והוא גם את כל מכונות הנשמה חיבר במחלקות לאחות, לעמדת האחות, שלא יקרה כמו שקרה מקרה שניתק הנשמה נותקה והבן אדם נפטר.
נכון, אני זוכרת, זה היה לא מזמן. זה היה לא מזמן.
נכון.
אפילו בקורונה, שנפטר בן אדם בגלל זה.
ושיבה זכתה למעשה ידיו בכל המחלקות, הוא הקים את הקשר אחות חולה, ותת שבועות לא קרס.
אבל רגע, אני מחזירה אותך לחלום שלך, שאת רצית להיות אחות רחמנייה, נכון, בעלך עבד בתל השומר, אבל גם את, מה את עושה? את מתנדבת איפה? איכן?
אני מתנדבת גם בשיבה, ואני מתנדבת במחלקה הכירורגית, ואני כל יום שני מתייצבת כמו בן אדם שמקבל שכר, אבל השכר שלי הוא העונג לעזור, ואני יותר עוסקת בצד האדמיניסטרטיבי, אבל אני ממש נהנית בכל מה שאני יכולה לעזור, וזה פשוט נקשים את החלום שהיה לי כשהייתי ילדה.
נהדר, נהדר. זיוולה, התוכנית שלנו כבר כבר עומדת להסתיים, כמה מהר עובר הזמן כשנהנים. איך את מסכמת את החוויה שלך כאן ברדיו?
ראשית, אני לא הוספתי שום דבר מה שלא קרה. אני סיפרתי לכם את כל מהלך חיי, ורק רוצה לתת דוגמה שמילדה שסבלה מגיל 3, לאן אפשר להגיע ומה אפשר לעשות. בזה שאני הייתי, אחרי שפרשתי לגמלאות, והייתי צריכה לשבת כל הזמן בבית, ורק לבשל, אני גם עקרת בית, אני גם מבשלת, אני גם מפנקת את הנכדים ואת הילדים, אבל יש זמן לכל. וגם אפילו הייתה תקופה ארוכה שהלכתי לרקוד ריקודי עם, ואפשר ליהנות מה-24 שעות אלה, יכולים לחלוק לאנשים רוב הזמן לישון, או גם עשייה גם לטובת הזולת. ומזה אני נהניתי, ומקווה שאלוהים ייתן לי עוד כמה שנים שאני אהיה open-minded, שאני אוכל להמשיך ולאחל לכל עם ישראל שנה טובה, לכבוד השנה החדשה, ושכולנו נהנה ונזכה לשלום ולרווחה.
אמן. גברת זיוה שוויטלובסקי, היה לי העונג, היה לי הכבוד לארח אותך כאן בתוכנית שלי. את בהחלט אישה מעוררת השראה. אני באופן אישי למדתי ולומדת ממך הרבה, ותודה רבה. עוד מילה אחת את רוצה לומר? כן. בבקשה.
ראשית, לפי התוכנית שלי, אני עם... אני לא יודעת מי כן מאזין לתוכנית ומי לא.
אלפי אנשים, גם בארץ וגם בעולם.
בכיף. ואת מעבירה דברים אותנטיים, ולא דברים דמיוניים. וזה לפעמים יכול לתת גם להדליק איזה נורה לאדם שמתלבט באיזשהו מצב. לקחת דוגמה, אני לא היחידה שאני מתראיינת אצלך, ויש הרבה שיכולים ללמוד מהם, ואני גאה גם בך.
תודה רבה, זיוה. תודה רבה. מאזינות ומאזינים, בהחלט הייתה שיחה מדהימה, אני מאוד התרגשתי. אנחנו נכנסים לתקופת החגים, תקופה נהדרת של חג ומועד. התקופה הזאת שכן, החצבים מתחילים לפרוח, חצים מלאים ברימונים, הקיץ עומד כבר להסתיים, אנחנו מרגישים חום עדיין, אבל הסתיו כבר בפתח. אני בוחרת לקחת לי חופשה ארוכה, ליהנות מהתקופה של החגים. אני מברכת כל אחד ואחת מכם הצופים בשנה טובה, בגמר חתימה טובה. אני אתגעגע אליכם, אנחנו נחזור בעזרת השם בכוחות מחודשים לאחר החגים. מאזינות ומאזינים, תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם, שמלווה אותי תמיד במסירות. תודה לאחד שלי, משה חייקה, שמגיע לכל התוכניות ונמצא שם מעבר לזכוכית. תודה לכם, ולא לשכוח להגיד, כל בוקר, תודה על הכל, תודה לבורא עולם. אני נעמי חייקה, להתראות אחרי החגים, באותו מקום ובאותה שעה.